קראנו את המגילה, אנחנו עדיין נשארנו פה חובות לסיים ללמוד. יש לנו עוד שלושה שיעורים כנראה, שנסיים את המגילה. היום נדבר על פרק ח', מה קורה אחרי שתלו את המן, העבודה לא נגמרה, צריך עדיין לבטל את הגזרה, וזה בעיקר מדבר פרק ח'. אז בואו נקרא, פרק ח', פסוק א', ביום ההוא, כן, זה אחרי שתלו את המן. בסדר? אחרי סוף המשתה השני, שתלו את המן בחמת המלך שחחה. אז זה לא נגמר שם. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה הוא לה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן. ותוסף אסתר ודבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו. ותב כבר תתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותן קום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בנמדת האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון בשלושה ועשרים בו. ויכתב, ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים אל אחת שדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מאוד וביד כוש. שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, וליהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום את טבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים ורוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים. אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם. להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פצ'גן הכתב לנתן דת בכל מדינה ומדינה גלו לכל עמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה לנקם אויביהם. הרצים, רוכבי הרכש החשטרנים, יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתה בשושן הבירה. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור ועטרת זהב גדולה ותרחיך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. ובכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. אוקיי. אחרי זה הפרק הבא כבר יספר מה קרה בחודש אדר, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות. אבל כרגע אנחנו מדברים באמת על התהליך החשוב הזה של ביטול הגזרה. ביטול הגזרה הוא יותר נכון, איגרות צו המלך, שמרדכי הוא זה שחותם עליו, שמאפשר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. שזאת בעצם המטרה של הכל, זאת הייתה המטרה. והשאלה הראשונה שמתעוררת לנו כאן, ברוך אתה אדוני וכולם שותנים את בורא. השאלה הראשונה שמעלים כל המפרשים, זה למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. אם אנחנו מסתכלים בתאריכים, אנחנו יודעים שהגזרה של המן נגזרה ביום י' ג' לניסן, נכון? זאת אומרת שהמשתה של אסתר הוא כבר בתתווה בניסן ביום השלישי, תתת זין אפילו שלא צמו שלושה ימים, והמשתה השני בתת זין או י' זין, יש איך לספור את זה, נלך י' זין בניסן. והגזרה מתבטלת, אנחנו רואים שהאגרות של מרדכי נשלחות בחודש השלישי הוא חודש סיוון ב-23 בו. זאת אומרת, יותר מחודשיים אחרי. 70 יום אחרי, 70 יום אחרי הגזרה של המן. כן? הגזרה של המן היא ביוד ג' בניסן.
אפשר להבין את זה.
מה?
אפשר להבין את זה.
מה זאת אומרת?
כי עד שמקבל מרדכי את התפקיד של...
אבל כתוב ביום ההוא, ביום ההוא, התחלנו את חיית הפרק, ביום הוא נתן המלך חשבוש לאסתר המלכה את בית המן, הוא מרדכי בעל כנה המלך, כי ידע אסתר מה עולה?
הוא עדול מקבל את הסמכויות של המן.
ויעשר המלך את הבתו אשר עביר מהמן ויתנה למרדכי. מיד?
ברגע שהוא נותן לו את הטבעת...
למה צריך לחכות? דיברנו על זה שבמשתה, המטרה העיקרית של אסתר, אמנם אסתר הזכירה את הגזרה במשתה, נכון? כי נמכרנו, אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד. אבל במשתה ראינו שהמטרה של אסתר העיקרית לא הייתה לבטל את הגזרה, אלא בעצם להפיל את המן. להראות למלך שהמן חותר תחתיו, המן מוליך אותו שולל,
כן.
המן אי אפשר לסמוך עליו, הוא נוחל וכו' וכו' וכו', וזה מצליח. אבל מה הייתה המטרה של להפיל את המן? כמובן לבטל את הגזרה, זה העיקר. אז למה בסוף המשתה אסתר לא אומרת למלך, רגע, רגע, תלית את המן, תודה רבה, אבל מה עם הגזרה? זוכר שאמרתי לך שהמן גזר את הגזרה הזאת? אתה זוכר שהסברתי לך איך המן הונה אותך באותו משתה שהוא אמר לך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אתה זוכר את כל זה? אז בוא תחתום עכשיו על ביטול הצו.
בסופו של דבר הוא בכלל לא חתם על ביטול
הצו. או על האפשרות, אנחנו נדבר אחרי זה. מה בדיוק זה אומר הצו הזה שהוא נותן. אבל למה לא מיד? למה לא מיד? אז אנחנו נלך פה בכמה כיוונים שונים, נעלה כמה אפשרויות שמופיעות במפרשים, או במפרשים קדומים יותר, במפרשי דורנו. יש כאלה שאומרים, זאת השערה אחת שראיתי, שאני לא נראית לי כל כך, ואני אזכיר אותה. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שהמלך גם לא כל כך רע לו שהיהודים, שישמידו את היהודים. בזמנו, בגזרה של המן, ראינו שחזל אמרו, שהמשל של המן והחשברוש דומה לאדם שיש לו הוטל בתוך שדהו, ואדם שיש לו בור בתוך שדהו, וכל אחד עושה השני טובה, אומר בוא תביא לי את האפר שלך, תביא, תמלא את הבור, וכולם שמחים ומושרים, וזה אומר שהמלך שמח מאוד על הגזרה הזאת להרוג את היהודים, והוא עשה לאסתר איזושהי הצגה במשתה, שבאמת הוא מזועזע מזה, אבל הוא בעצם ידע טוב מאוד ותמך בזה. ולכן המלך לא כל כך מעוניין שהגזרה הזאת תתבטל, וזה לא כל כך פשוט. זה קצת לא נראה לי, מסיבה פשוטה, כי המלך ממנה את מרדכי, עכשיו כל הקלפים נחשפו. הוא יודע שאסתר יהודית, יהודיה, מרדכי ידוע שהוא יהודי, הוא נותן למרדכי את בית המן, הוא ממנה אותו במקום המן, בתפקיד שהיה להמן, בתפקיד הבכיר, הוא האדם הבכיר ביותר בממלכה עכשיו מרדכי. איזה אינטרס, בוא נגיד שהמלך אנטישמי והוא לא סובל את היהודים, ומצרכים פוליטיים, מצורך שהוא זה, הוא ראה למנות את מרדכי לתפקיד הזה. איזה אינטרס זה משרת עכשיו להשמיד את היהודים? איזה... זה לא בדיוק הזמן הכי נכון פוליטית לעשות את זה, שהמלכה שלך והיועץ או השר הכי בכיר שלך הם יהודים. האופן שבו המלך בעצם מוסר את כל המפתחות לידיים של אסתר ומרדכי, לא נראה שהוא כל כך להוט להשמיד את היהודים עכשיו ורוצה בכל זאת להשאיר את הגזרה הזאת ובכל זאת שהאירוע הזה יתפתח בכיוון הזה. לא כל כך נראה. אז מדברים פה על שני כיוונים שונים. אחד, שהוא באמת במישור של מערכת היחסים בין אסתר למלך, שמקשה על אסתר לקדם את הבקשה הזאת מול המלך. תכף נסביר למה. ומישור שני, הוא במישור של הפוליטי יותר, כל מיני מניעות פוליטיות שיש בעצם שינוי הגזרה הזאת. אז בואו נדבר על זה. תסתכלו בדף, במקור הראשון, רגע, אני אשתף כאן, נראה את הרלב"ג. אני רגע אשתף את זה ב... הרלב"ג כותב, כמו שאמרנו, לרלב"ג יש תועלות, כן? מה לומדים מהסיפור? אז בתועלות של המגילה הוא כותב ככה, התועלת 47 הוא במידות. כל תועלת הוא מסווג לתחומים השונים, אם זה בדעות, אם זה במידות, אם זה מצוות לפעמים. והוא, להודיע שאשר יבקש דבר מהמלכות, והשיג קצת מבוקשו, אין ראוי שימהר לבקש הנשאר עד עת ראוי ואופן ראוי. כי אולי חס המלך עליו אם יכביד לשאול ממנו כל זה יחד. כל שכן בראותו שהשיג למלך ההוא מן הכעס היא פעלות רב על דבר בקשתו, כי הוא צריך שימתין שתשקוט חמת המלך, ואז ימצא מקום לבקש הנשאר. הרלב"ג אומר, תראה, אתה לא צריך להיות חמדן מדי, כן, שאתה מדבר עם המלך. המלך נתן לך משהו, עשה עבורך משהו, אל תקפוץ מיד לבקש עוד משהו גדול. כן, ותגיד לו, הנה, מה עם זה, מה עם זה? זה נראה ככפיות טובה, זה לא ראוי, זה עלול לעורר את הכעס שלו. אז, ולכן הוא מסביר את ההתנהגות של אסתר כאן, ולזה תמצא. כי כשנתלה המן, והיה בזה קצת קורת רוח לאסתר ולמרדכי, כן, הרי אחרי המשתה, המלך תלה את המן, זה דבר גדול, זה לא דבר של מה בכך, תחשבו, זה השר הכי בכיר שלו, שמנהל את כל הממלכה, איש אמונו, האדם הכי בכיר, והוא הלך עם אסתר, האמין לה, קיבל את השמה שלה, ובמקום, ובגלל שגם המן רצה לתלות את מרדכי, במקום אמר לתלות את המן. זה דבר עצום שהמלך עושה, זה לא דבר של מה בכך. אז עכשיו ישר לקפוץ ולהגיד לו, רגע, תשנה גם עכשיו את הגזרה. לא עושים את זה מיד. לזה תמצא, כי כשנתלה המן, והיה בזה קצת קורת רוח לאסתר מרדכי. לא החזיק אסתר תכף בקשתה, שמרתי נתן לי נפשי בשלתי ועמי בבקשתי, עד שעברו כמו שני חודשים או יותר. אז היא לא קופצת, היא מחכה. ואז עמדה והתירה עצמה למיטה, בראותה כי לא נקראת לבוא לפני המלך. אתם זוכרים, אחרי הצו של המלך, שכל עבדי המלך יודעים שרבו, כל איש ואישה שרבו למלך החצר הפנימית שלו יקרא אחד אותו להמית, זה עדיין תקף. זאת אומרת, אסתר, אמרנו, הסתכנה, באה למלך, ביקשה שהוא יבוא למשתה, במשתה אמרה לו מחר, אמרנו, זה ממש לשחק באש, כי כל רגע המלך יכול להגיד לה מה הולך ולהרוג אותה. אז עכשיו תקפצי עוד פעם ותבקשי עוד פעם משהו גדול. בוא נחכה להזדמנות הראויה. חודשיים מחכים, ההזדמנות לא מגיעה, אז עכשיו היא כן, אוקיי, כאילו, אז מה, השעון מתקתק, כן? עוד הגזרה תתקרב. אז היא ראתה, כי לא נקראת בעולם המלך, להיראתה שמה יעבור העת ולא יוכן לדבר הצלת יהודים בכל המלכות, לגודל המלכות ההוא. כן, זה לא שביום אחד, זה נכון שיש עד חודש אדר ואנחנו בסיוון, אבל בכל זאת יעברו החודשים, בשבט אי אפשר פתאום לשנות את כל המפה, כן? איזה מלכות גדולה עד שהשליחים יגיעו לכל מקום, עד שהספיקו היהודים להתארגן. אז הזמן מתקתק, צריך לפעול, והיא לא פעלה מיד כדי לא להרגיז את המלך, אבל היא חיכתה והיא ראתה שחודשיים הוא לא קורא לה, אז היא אמרה, טוב, הגיע הזמן, חוזרים לאותה שיחה של כי מחרשת החרישי בעת הזאת, כן? כאשר עבדתי, עבדתי, עכשיו אני אכנס ואני אבקש ממנו לבטל את הגזרה. אבל מלכתחילה היא לא קפצה על זה מיד באותו רגע, כדי לא, שהמלך לא ירגיש שמגזימים פה כבר בבקשות. בדעת מקרא הוא מסביר שאולי המלך יסתפק, בעצם לא בטוח שהמלך יאתר לבקשה, כי אולי יסתפק בזה שהוא יציל את אסתר, שגם הייתה מאוימת בגזרה הזאת, ואת מרדכי שהציל אותו. שאר היהודים, לא, לא יודע. לא יודע אם אני חייב להציל אותם. ולכן, זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, אנחנו תיארנו את זה קודם, למה היא לא מבקש מיד? הרי אמרה לו במשתה, כי נמכרנו אני ועמי. זה לא, כאילו, מובן מאליו, הבקשה השנייה הזאת. הבקשה השנייה הזאת היא בקשה גם גדולה בפני עצמה, ולכן צריך לעשות אותה בחוכמה, אי אפשר לעשות אותה מיד. כן, דומה קצת ההסבר של הרלב"ג, אבל לא רק מבחינת התזמון, אלא גם מבחינת ההבנה שיש פה, יש פה עוד צעד משמעותי. ראיתי דרך אגב הרב מידן רואה את זה קצת אחרת, למשל, אנחנו מדבר גם על, על דברים אחרים, אבל גם במניעות בין אסתר למלך, כן, עכשיו אנחנו מדברים על, על, על המניעות האלה, הרב מידן אומר, לא, זה לא שאסתר חיכתה 70 יום ורק אז ביקשה, אלא הלשונות של הפסוקים, תסתכלו בפסוק ג', הלשונות של הפסוקים מאוד חוזרים על עצמם, מאוד מעריכים, ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותב ותתחנן לו, להעביר את הרת המן הגגי, ואז הוא מושיט לה את השרביט, ותאמר אסתר, פסוק ה', אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, היא כתב להשיב את הספרים. הרב מידן אומר, זה לא סיטואציה אחת, זה בא יום אחרי יום, ומבקשת,
כל פעם
משהו אחר, וכל פעם, כן, כל פעם בטיעונים אחרים, אולי אם מצאתי, אם על המלך טוב, האם אתה מסכים, אם מצאתי חן לפניו, תעשה את זה בשבילי, כאשר הדבר לפני המלך, אולי זה יעזור לך פוליטית. כל פעם באים טיעונים אחרים מכיוונים אחרים. המלך לא מיד אומר לה בסדר, ולכן היא כל פעם חוזרת, והיא מבקשת עוד פעם, והיא מבקשת עוד פעם, ומדברת איתו על זה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שהוא יסכים. זה דרך אחרת לראות את הסיפור, כן? זה לא שהיא מחכה 70 יום, אלא שזה הזמן שלוקח לשכנע את המלך. זה לא, זה לא שיחה אחת, זה לא שברגע אחד הוא הסכים. עכשיו, רב מידן מדבר גם על עוד, עוד דברים שיש כאן, שהם כבר לא נוגעים למערכת היחסים, או, בוא נגיד, הדרך הנכונה של אסתר לבקש את הבקשה מהמלך, שעל זה דיברנו עד עכשיו, אני מדברת על יותר על כל מיני מניעות ומחסומים בהוצאה לפועל של הדבר הזה. הרי הגזרה של המן נשלחה לאחשדרפנים ולפחות, לאמן יש בסיס תמיכה מאוד מאוד גדול, מן הסתם, הוא מינה מן הסתם את החשדרפנים והפחות, את שרי המדינות, את מפקדי הצבא, את כל החילות, הוא מינה שם את אנשי אמונו. ולכן כל המנגנונים האלה מלאים באנטישמים שונאי יהודים, שרק מחכים להוציא לפועל את הגזרה של אמן. צריך לעשות פה ניקוי עורבות רציני. זאת אומרת, מרדכי נכנס לתפקיד, כל הצבא שמתחתיו וכל המערך הפוליטי שמתחתיו, זה אנשים של אמן. זה אנשים של אמן. וזה בסיס, זה בסיס כוח. אנחנו יודעים שאנשים האלה לא תמיד נאמנים לאמן. ראינו את חרבונה שברגע הראשון הפך לו את העורף, כן? אבל אוהביו הפכו לחכמיו. אבל בכל זאת מדובר פה על שונאי ישראל. מדובר פה על אנשים שתמכו בגזרה הזאת של אמן, וזה לא שברגע אחד שהוא יגידו, עכשיו משנים את הכל, הופכים. צריך לעשות פה איזשהו תהליך בשטח. אז מרדכי יוצא למערכה הזאת, כשהוא צריך לעשות כל מיני שינויים בשטח, לפני שיהיה אפשר לשלוח את האגרות עם הגזרה שלו. ולכן יכול להיות שהמתנה פה, המלך אולי מסכים מיד, אבל יש פה תהליך שצריך לקרות לפני שמרדכי יכול להוציא את הגזרה שלו. יש גם, ראיתי מי שאומר שבגלל זה המלך נותן למרדכי את בית המן. אתה סמסטר את מרדכי אל בית המן. מה זה בית המן? זה הלשכה שלו. כן? זה אולי כל החומר המסווג שם. כל התוכניות להשמדת היהודים, התוכניות של הפתרון הסופי נמצאות שם. אז זה נותן למרדכי מידע מודיעיני מאוד חשוב על מה התוכניות, מי האנשים, איך אני מפרק את זה. זה לא רק להוציא צו חדש. זה, יש פה הרבה מאוד התארגנות מתחת לפני השטח שצריך לפרק אותה. נכון, נכון. חשבו אותן לאסתר, נכון. נכון, אז תכף נדבר על זה שהמלך נותן את הטבעת, כן? זה ממש דומה למה שהוא היה אצל המן. הוא אומר שבפשט, לא המלך שם את מרדכי אל בית המן, אלא המלך מסר לאסתר את בית המן, והיא שמה את מרדכי אל בית המן, למרות שהמלך אחרי זה יגיד, כן, הוא אומר, בית המן נתתי לאסתר, נכון, נכון. אבל בכל מקרה הוא גם העביר את הטבעת למרדכי, כן? ובסדר, אז אסתר עצמה, היא שמה את מרדכי אל בית המן, כדי לאפשר למרדכי לעשות את העבודה הזאת, ולקבל את המודיעין הזה.
אומר, כתבו, כתבו, כראותכם,
איזה כתוב בעיניכם, נכון.
כתוב בעיניכם.
נכון, אנחנו נדבר על זה אחר כך, על היחס בין זה למה שהיה אצל המן.
כל הסמכות.
מאוד דומה למה שהיה אצל המן.
כן.
כן, אנחנו נדבר על זה אחר כך. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תהליך כזה, תהליך עומק כזה של שינוי של כל השטח, כן? כל הבייס של המן צריך לסלק מעמדות השפעה, מעמדות בחירות, צריך לשנות את ההיררכיה בצבא, את שרי המדינות והחשדרפנים והחבחות וכו' וכו', כדי לעשות את השינוי הזה. השינוי הזה יכול להיות לו גם מחיר למלך. המלך חשברוש, יכול להיות שחלק מהתומכים האלה של המן הם גם תומכים של חשברוש, ופתאום עכשיו להעיף אותם זה גם לא פשוט מבחינת המלך. ולכן יש פה תהליך מורכב. זה לא תהליך כל כך פשוט, זאת אומרת, זה לא פשוט כמו שזה נראה, פשוט להוציא צו שהיהודים יכולים להתגונן. יש פה הרבה עבודה שצריך לעשות בשטח, והיא מורכבת ורגישה פוליטית. אז זה בעניין הזה. יש כאן גם דיון על למצוא את הניסוח המשפטי שיבטל את הגזרה של המן. וזה קשור כבר למשהו שכתוב אחר כך. אולי אני אציין פה לפני שניכנס לזה. הגרא אומר פה עוד נקודה. זה משהו שצריך לזכור. הגרא אומר שמרדכי יודע שהיהודים נמצאים עכשיו בתהליך של תשובה בגלל הגזרה הזאת שמונחת להם, רחפת להם מעל ראשם, הגזרה של המן. והוא לא רוצה שכל כך מהר הם ירגעו. הוא לא רוצה שכל כך מהר הם ירגישו טוב, הגזרה הלכה.
מחשברוש?
לא, מרדכי. הוא לא רוצה שהיהודים ירגישו כל כך טוב, הם עכשיו נמצאים בתפילה ובתשובה בגלל הפחד הזה מהגזרה, ולכן הוא רוצה 70 יום, 70 יום של תשובה. כן? אנחנו יודעים שתשובה זה לא זבנג וגמרנו. זה משהו שלוקח זמן. מרדכי רוצה למצות את התהליך הזה, אבל צריך להבין שמה שלא תהיה הסיבה לדחייה הזאת, בין אם זה בין אסתר למלך, בין אם זה בגלל השטח והצורך לשנות שם דברים, בין אם זה בגלל סיבות אחרות, היהודים נמצאים במתח מאוד גדול בתקופה הזאת. תחשבו על זה. כמה שתלו את המן, מינו את מרדכי ומינו את אסתר, הם יודעים שכרגע הגזרה בתוקף היא להשמיד להרוג אולי את כל היהודים. זאת גזרה בתוקף. וגם את הגזרה הזאת זה לא כל כך פשוט לשנות. הרי המלך אומר למרדכי, הוא אומר אחרי זה בפסוק ח', ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתבו את טבעת המלך, ככתב שנכתב בשם המלך ונחתום את טבעת המלך, אין להשיב. עכשיו הרס"ג כותב על זה ככה. הרס"ג אומר, מה פירוש הדבר? וכתבו בטבעת המלך, אומר הרס"ג, וכתבו בטבעת המלך כדי שלא יהיה אפשר, מקור שתיים בדף, כן? חתמו טבעת המלך כדי שלא יהיה אפשר לבטלו ולחזור בדבר, ככתב אשר נכתב וכו', אין להשיב, אין לחזור ממנו לבטלו. זה ייתן תוקף למה שאתם עושים. אי אפשר לבטל את הגזרה. כן? גם רש"י אומר שהמשמעות של זה היא קצת הפוכה. זאת אומרת, הרס"ג אומר, אתם תשימו את הפלומבה שלי, את הטבעת שלי, ואז לצו שלכם יהיה תוקף, אין להשיב. רש"י אומר, זה הפוך. תראו, רש"י כותב, אני מדלג רגע לפסוק ח' ברש"י, אחרי זה נראה את פסוק ז', כי זה קשור לזה. אין להשיב, אין נאה להשיבו ולעשות כתב המלך בזיוף. הוא מדבר על הגזרה של המן. הרי יש פה איגרת עכשיו בתוקף של המלך שנחתמה בטבעת המלך, ואי אפשר להשיב אותה. ולכן מה הוא אומר להם לעשות? הנה בית המן, נחזור רגע לפסוק ז' ברש"י, הנה בית, הרי הוא מתחיל, נכון, אסתר מתחננת לבטל את, להשיב את הספרים מחשבת המן בן עמדתה. אז מה אומר לה המלך? והיום אומר חשבורוש לאסתר המלכה פסוק ז', הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ, אשר שלח ידו. מה זה עוזר לנו שנתת את בית המן לאסתר? אנחנו מבקשים לך לבטל את הגזרה. אחרי זה הוא מבטם כתבו על היהודים כתוב ביניכם. למה הוא מקדים שהוא נתן את בית המן? רשי אומר, הנה בית המן, ומעתה הכל רואים שאני חפץ בכם, וכל מה שתאמרו יאמינו הכל שמאיתיו, לפיכך הם צריכים אתם להשיבם, אלא כתבו ספרים אחרים כתוב ביניכם. למה? כי כתב של אדם אין להשיב, אין אלא שבו עשו כתב המלך בזיוף. זאת אומרת, הרי כל העם, כל המדינות, הם ישאלו את עצמם מה הולך פה. הרי המלך הוציא לפני לא הרבה זמן, לפני חודשיים, הוציא צו שאומר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ב-13 לחודש, 12 חודש אדר, ושלם לבוז, חתום בטבעת המלך, נכון? את זה אי אפשר להחזיר. זה כבר צו מוחלט. אתם עכשיו הולכים להוציא צו הפוך, שאומר שהיהודים יכולים להיכל לעבוד נפשם. למי יאמינו? לצו הראשון או לצו השני? אז אומר להם אחשוורוש, הנה בית המן נתתי לאסתר המלכה. כולם יגידו, מה המלך רוצה? המלך רוצה שנעשה מה שהמן רצה, או מה שמרדכי ואסתר רוצים? הוא נתן את בית המן למרדכי ולאסתר. אז מה זה אומר? שהוא בצד של מרדכי ואסתר. כן? אז באמת, אני רוצה לתת תוקף לצו הזה שלכם. אם הוא יצא בלי זה, אז אף אחד לא ידע מה התוקף, ולכן כן צריך את זה. עכשיו, בכל אופן, אנחנו נמצאים פה באיזושהי תסבוכת משפטית, תחשבו. הולכים ליועץ המשפטי לממשלה, כן? ואומרים לו, אנחנו רוצים להוציא צו שמבטל את הצו של המן. הוא אומר להם, לא, זה אי אפשר לבטל. זה נחתם בטבעת המלך. אין להשאיר.
זה לא יודעו מראש.
אה?
זה הם לא יודעו מראש.
שמה?
שאי אפשר לבטל מה שהיה כתוב.
לא, זה כלל בממלכה.
לא, אבל הם שאלו, אפשר לבטל.
נכון, כן. ביקשו. נכון, ביקשו לבטל, להשיב את הספרים, נכון?
אז הם לא ידעו שאלו
ביקשו. נכון, אז המלך אומר להם, תשמעו, זה קצת מסובך. זה אולי גם חלק מההסברים למה זה לוקח 70 יום. אנחנו עכשיו צריכים, אתם יודעים, להקים ועדה ולהגיע לניסוח ופשרות וכו'.
אם בא צו של המלך שהוא מבטל את הראשון, אז האנשים יגידו, עכשיו מבטל את הראשון.
אבל זה לא כזה פשוט, שוב, יש לך...
זה צו המלך.
יש לך חוק בממלך. כן, אבל המלך הוציא את זה.
הוא מבטל את הצו הזה.
אבל יש חוק ויש פרוצדורות איך דברים עובדים, ואתה לא יכול סתם ככה שהמלך יגיד דבר א' ולמוחרת יגיד הפוך. אי אפשר? רש"י אומר שכן. רש"י אומר שכן. רש"י אומר... אנשים ישאלו את עצמם, ואז הם ישאלו את מה באמת הצו הנכון, והם יבינו מזה שאני נתתי את בית המן לאסתר, הם יבינו שזה הצו הנכון. אבל אולי זה לא כל כך פשוט, הרי כבר לפני כן היה צו שחתום טבעת המלך, ואנחנו יודעים שצו שנכתב טבעת המלך, אין להשיב. אין להשיב.
כנראה המלך חשב, דן, את המצב הרע שזה לא בסדר, הוא מבטל את זה.
אוקיי. לא כל כך פשוט. לא כל כך פשוט. לא כל כך פשוט. היועץ המשפטי לא מסכים.
נכון.
אין כאן מישהו חוץ מהחשוורוש. החשוורוש הוא הקובע.
אבל החשוורוש גם לא רוצה לעשות צחוק מהאגרות שלו. הוא לא רוצה לעשות צחוק מזה. היום אתה אומר ככה, מחר אתה מבטל. איזה תוקף זה נותן? אז הוא אומר, צווים שאני הוצאתי עם טבעת המלך, יש להם תוקף, אי אפשר לבטל אותם. אי אפשר לבטל אותם. אז מה עושים? אז יש כל מיני כיוונים. תראו, אבן עזרא למשל אומר, איך פתרו את הבעיה? תראו, אבן עזרא, מקור 4, יש לשאול, למה כתב מרדכי להרוג שונאי היהודים ורב לו ולהם שימלטו? מרדכי אומר, האיגרת של מרדכי אומרת ככה, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר בעיר כאלה נמלון נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חלי המדינה הצרים אותם. למה הוא, מה, הוא רוצה לעשות פה טבח, נקמה, מה זה? שיגיד שמבטלים, שלא הורגים את היהודים, וזהו, הכל טוב, למה אתה צריך להרוג את אותם? דע, כי חכם גדול היה. והנה אחשוורוש אמר לו, עשה כל מה שתוכל כדי למלט עמך, כי הספרים הראשונים שכתב המן נכתבו בשמי ונחתמו בטבעתי, לא אוכל להשיבם, כי כן דעת מדי הוא פרס. אני לא יכול לבטל את האגרות הראשונות, אז מה נעשה? צריך למצוא פתרון, כן? צריך למצוא דרך איך לא לבטל את האגרות הראשונות מצד אחד, אבל מצד שני להציל את היהודים. אומר אבן עזרא, איך אני יודע שאי אפשר לבטל? והעיד בדברי דניאל שלא היה יכול דריווש להצילו, כן, היה שם צו, והוא לא יכל להציל אותו, למרות שהוא רצה. והנה הוא צריך מרדכי לכתוב כן. דעו שהמלך ציווה להמן, שהיה משנה למלך, שיכתוב כתב בשם המלך, ונתן לו המלך טבעתו לחתום בה, שיהרגו היהודים את אויביהם ב-13 לחודש אדר. בעצם הכוונה הראשונית של המלך, הוא מספר לכולם, אתם יודעים, זוכרים שקיבלתם את האגרות של המן? המלך מראש ציווה למן להגיד לו, ביום הזה אני מאשר ליהודים להרוג את צונאיהם. זה מה שהמלך אמר אז לאמן. אבל אמן הפך הדבר שיהרגו היהודים ביום הנזכר. במקום שיהרגו היהודים, אמן כתב באיגרת שלו שיהרגו היהודים. וכאשר ידע המלך מחשבתו הרעה, תלעו על העץ אשר שלח ידו ביהודים, הפך רצון המלך. בעצם הוא מספר להם, תשמעו, כל מה שקרה, אתם רואים שתלו את אמן? כי אמן בעצם השתמש בגזרה הראשונה של המלך, שאמר שהיהודים יהרגו את צונאיהם, אז אמן עיוות את זה והפך את זה, ואמר שהיהודים יהרגו על ידי צונאיהם, ולכן זה פירוש הוא בבואה לפני המלך, נכון? כאשר הפרש, נכון? כי אמן היהודי, אמן לדת האגגי, כתב זה, חשב על יהודים לעבדה, כתב, פלפור הגורה הזה, ובבואה לפני המלך, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרע שחשב על יהודים לעבדה. ותלו אותו בית בניו על העץ. מה זה? שהמלך הבין שהאמן עיוות את רצונו, כן, זה פרשנות שוב, פרשנות בדיעבד, כן, הרי זה לא היה ככה, אבל ככה אנחנו מתרצים לכולם למה האגרות הראשונות אמרו להרוג את היהודים, שכשהמלך הבין שהאמן הפך את רצונו ושלח איגרות שהן הפוכות, אז הוא תלה אותו, הנה נאמן שנתלה אמן, וציווה המלך לכתב ספרים אחריה, ספרים אחרים כנראה צריך להגיד, ונחתמו בטבעתו כרצונו הראשון, וזהו ונהפוך הוא. אוקיי? אז זאת פרשנות משפטית, איך אנחנו שוב פותרים את התסבוכת המשפטית פה, אנחנו נותנים פרשנות לאגרות הראשונות ואומרים מה שכתוב שם שיהרגו היהודים, הכוונה שיהרגו היהודים. לכן מרדכי היה חייב לכתוב את זה, כי אחרת איך אתה מסביר את האגרות הראשונות. אז הוא היה חייב לכתוב את זה, לכן לא כתב רק להציל את היהודים, הוא כתב שהיהודים יהרגו. כי זה בעצם הייתה הכוונת המשורר מראש, זאת הייתה כוונת המלך באגרות הראשונות, אוקיי? כמובן שפרשנות אחרת יותר פשוטה, היא שלמה כתוב שהיהודים להיקהל ולעמוד בנפשם, להשמיד, להרוג ולאבד כל חיל עם ומדינה עצרים אותם. כי באמת אי אפשר לבטל את הגזרות של אמן, אי אפשר לבטל את הצו של אמן. ולכן שונאי היהודים, על פי הצו של אמן, באותו יום ילכו להרוג את היהודים. וכל מה שאתה יכול לעשות זה לאפשר ליהודים להתגונן ולהרוג בשונאיהם. עכשיו שימו לב, זה יוצא שהמלך
כל כך... מה קרה עד עכשיו שהתעורר
אחשוורוש?
איפה הוא היה עד עכשיו?
או, בסדר, אז אתה רואה שהוא קטלה את המן, כי המן הוליך אותו שולל, ובעצם זה, וכו' וכו'. אבל באמת יוצא מצב מאוד מוזר, שביוד ג' באדר תהיה מלחמה פנימית בתוך האימפריה, של שונאי היהודים נגד היהודים, ושני הצדים פועלים בצו המלך. זאת אומרת, הם, שונאי היהודים, תוקפים את היהודים על פי צו המלך, והיהודים תוקפים אותם חזרה על פי צו של אותו מלך. אוקיי? זה אבסורד מוחלט, אבל זה מה שיוצא בסוף. אז זה מאבק שיוצא בתוך הממלכה. עכשיו, תראו, השאלה של אבן עזרא, למה לכתוב להרוג את שונאי היהודים? זה פשוט, כי זה ברור, שוב, שהמן מתבסס פה על הרבה שונאי ישראל שנמצאים בשטח. ורוצים להרוג יהודים, וצריך לחסל אותם.
זה לא צריך סיבה.
נכון, נכון. פשוט צריך לחסל.
גילה,
לא? נעשה. כן. אוקיי. עכשיו, אנחנו רואים, כמו שכבר אמרנו, שכל העניין של ה... אנחנו כאילו קצת ניתקנו בין התליה של המן, שזה מה שאסתר השיגה במשתה, כן? לבין ביטול הגזרה ליהודים, שזו אמרנו זאת בקשה אחרת. בהתחלה אמרנו, זה בעצם הצעד הבא, למה היא לא ביקשה את זה מיד? הראינו שזה לא בדיוק הצעד הבא, זה דבר שצריך להתעסק איתו בפני עצמו ולמצוא את הדרך הנכונה לעשות אותו. את התזמון הנכון, את האופן הנכון בשטח, את הניסוח המשפטי הנכון, יש פה הרבה מכשולים בדרך, זה לא דבר כל כך פשוט וטריוויאלי. אבל דבר אחד כן מחובר פה, וזה המעמד של מרדכי. מאוד מאוד מודגש בהקשר של ביטול הגזרה, המעמד המיוחד שמרדכי עכשיו קיבל. זה קשור, כן, גם, כמו שאמרנו, לזה שאסתר שמה את מרדכי על בית המן, ושזה, כמו שרשי אמר, מוכיח לכולם באיזה צד המלך עכשיו, ולכן נותן תוקף לגזרה החדשה, לצו החדש. ובעצם, כמו שכבר הערתם פה קודם, יש לנו ממש לשונות מאוד דומים גם לגבי האופן של הסמכויות שהמלך מעביר למרדכי לעומת הסמכויות שהוא העביר לאמן, וגם באופן של כתיבת הצו עצמו. ממש אותם לשונות. אם בואו נשווה רגע פה את פרק ח' מפסוק ח' לגזרה של המן שהיא בפרק ג', בפסוק י', כן? מה כתוב שם? פסוק י' כתוב, ויעשר המלך את הבתו מעל ידו והתנה לאמן בן עמדת האגגי צוררי יהודים. כן, פה אצלנו בפרק ח' ראינו, סליחה, לפני כן, בפסוק ב', ויעשר המלך את הבתו אשר העביר מאמן והתנה למרדכי. נכון? אז זה אומר, כל הסמכויות בידיים שלך, דרך אגב, הזכרתי כבר את ההסבר של הרב מידן, שבעצם הטבעת לאורך כל הדרך נמצאת אצל אמן ביד. ולכן אמן מחזיק את המפתחות לכל החלטה שעולה על דעתו בממלכה. אין לו אף אחד ש... הוא יכול לעשות מה שבא לו. הוא יכול, אין לו, כן, ביקורת שיפוטית, הוא יכול להעיף את המלך אולי, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, הוא יכול לעשות מה שבא לו, כי הטבעת אצלו ביד, עד כדי כך האמון שהמלך נתן בו גדול. עד כדי כך המלך נהג פה בחוסר אחריות אפילו, להעביר לאמן כזאת סמכות. אבל הוא עושה עכשיו אותו דבר עם מרדכי. הוא עושה אותו דבר עם מרדכי ונותן לו את הטבעת. וגם לאמן הוא אומר, בפרק ג', ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. מה זה אומר? אתה תחליט איך להתנהג איתם, נכון? אמר להם, על המלך טוב יתקדם לאדם, אולי המלך לא לגרמור מבין, הוא אומר לו, תעשה מה שאתה מבין. תעשה מה שאתה מבין, איך שאתה רוצה, תעשה את זה. אותו דבר כאן, הוא אומר למרדכי ואסתר, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כתב שנכתב בשם המלך, נחתום בטבעת המלך, אלא השיב. ושמה, ראינו ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדבני המלך ולפחות אשר מדינה המדינה וכו' וכו'. גם השיווק של ההודעה, זאת אומרת השליחה שלה, אותה מנגנון, וגם כאן, ויקראו סופרי המלך בעת היא בחודש השיעור של סיוון, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודי ואל החשדבני והפחות. ממש לא דבר. כמו שהמלך שם אמר לאמן, כך, אמון מלא, כך את הטבעת, תעשה מה שבא לך, תכתוב מה שבא לך, תשלח מה שבא לך. מה שהמן ציווה בשם המלך, אותו דבר כאן עם מרדכי, קח את הטבעת, תכתוב מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, תשלח וכו'. אפשר להסתכל על זה בשני כיוונים. אפשר מצד אחד להגיד, הנה, לא השתנה שום דבר אצל החשברוש. אותו החשברוש שנהג בלעשות כרצון איש ואיש, שהולך כל פעם בן אדם שהשעה משחקת לו, בן אדם שנראה לו חזק באותו רגע, הוא מפוחד, נמצא באיזשהו מקום ונותן למישהו אחר לנהל את הכל.
הוא לא פוחד שהוא ימרוד לו?
או, יפה.
יאמר, יש לו...
את הטבעת. אז אותה טעות שהוא עשה עם אמן, שהוא נתן לו את זה, והוא ראה בסוף מה קרה. הוא ראה בסוף שהאמן מנסה לחתור תחתיו, ויש לו את כל הכוח בידיים, עד שאסתר חשפה את הכל. אז עכשיו אתה הולך ונותן את זה למרדכי? מי אמר לך שאפשר לסמוך עליו?
אבל מרדכי הציל אותו בעבר.
נו, אבל מי אומר, אתה עכשיו שוב עושה את אותה טעות, שאתה שומט מהידיים שלך את כל השליטה, אתה נותן את זה, מפקיד את זה ביד מישהו, ואתה עושה מה שאתה מבין. זה מלך.
בטח.
עשית את הטעות הזאת כבר. אני בטוח שהמן, בשביל לקבל את המעמד הזה, עשה גם כל מיני טובות למלך. גם כן, זאת אומרת, רכש את אמונו של המלך עם הזמן. אז העפת את המן כי הבנת מה טעות כזאת יכולה, לאיפה יכולה להתגלגל, ואתה מיד מעביר את זה לבן אדם הבא? בלי שום ביקורת?
כשהמן אומר במפורש, יביאו את סוס של המלך,
נכון.
כתר של המלך,
כן.
בגדים של המלך,
נכון.
וילכו ברחוב, כן. ויגידו ככה נכון. יעשה.
כן.
כלומר,
הוא רוצה את המלכות.
תדעו לכם, נכון. אני המלך.
אני המלך, שם. נכון, כן.
איך הוא יכול לתת את זה לאדם אחר שאולי יעשה לו אותו?
בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים. המלך לא למד שום דבר, הוא לא למד כלום. וכל הדרך הזו של לעשות כרצון איש ואיש של אחשוורוש.
זה משהו אחר.
שאמרנו, שהמדרש אמר, עוד מעט יבוא לפניך איש צר בו יהיה ואיש יהודי ואתה תצטרך להחליט. והוא ממשיך לשחק את המשחק הזה. היום אני בוחר אותו, מחר אני בוחר אותו, ואין לו איזושהי מדיניות שהוא מוביל, והוא יודע מה הדרך, ומכתיב אותה. אין שום דבר כזה. זה הופך למדיניות מגוחכת עם גזרה אחת, גזרה הפוכה, מבולבלת, אי אפשר לנהל ככה ממלכה. זאת הסתכלות אחת. הסתכלות אחרת זה שכן, יש לנו הבדל משמעותי פה בין מרדכי ובין המן, וראינו את ההתנהלות התחרותית והחסרת מעצורים של המן, לעומת אסתר ומרדכי שמספקים דרך אחרת, שמספקים הובלה אחרת, שאין בתי אינטרסים האלה, שיש בה ניקיון כפיים, שאין בה רדיפת כבוד.
וגם בתהליך אולי, שהתהליך הוא ארוך.
נכון.
יכול להיות שאצל המן הדברים היו...
כן, יותר... בדיוק, הרבה יותר פזיזים. נכון? ויכול להיות שמרדכי, באמת התהליך הארוך הזה, זה כי מרדכי מראה למלך, הוא לא ברגע אחד אומר לו, תביא את הטבעת, אני אכתוב מה שבא לי, אלא יושב איתו ומסביר לו את ה... את כל הדרך ואת כל מה שהוא רוצה לעשות באחריות. ולכן, כן, יש פה שינוי מהותי גם בדרך של המלך, שהוא בוחר, במקום ללכת בדרך הזאת של המן התחרותית והפזיזה, הוא בוחר ללכת בדרך יותר שקולה, בדרך של מרדכי ואסתר. וכמו שראינו לאורך כל סך הכל היומיים האלה, כן, של אסתר במשתים, אבל ראינו איך שאסתר מתנהלת באחריות, מובילה דברים באחריות, ו... המן בעצם בגלל הפזיזות שלו, בגלל התחרותיות שלו, עושה דברים חסרי אחריות. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה גם, שאסתר מראש היא לא אחת שנמצאת בתוך התחרות של כל הנשים. היא לא רק זאת והנערה אשר תיטב בעיני המלך, אלא ויהב המלך את אסתר מכל הנשים. ולכן יש כאן איזושהי דרך חדשה. אולי יש לזה רמז, אני אדלג רגע למקור 6. יש הבדל אחד מאוד משמעותי בין התגובה לצו של המן, לתגובה לצו של מרדכי. כמובן היהודים, כן? היהודים, ליהודים אתה רב שכם סון ועיקר, כל מקום, מדיעה מדיעה, שהדבר המערכת דודו יהיה שמחה וזה סון ליהודים, לעומת שמה, כן, נכון, כן, אבל גדול ליהודים, שג ואפר יוצא לרבים וכו' וכו', נכון? אז זה ברור, היהודים ברור שאז הם מתאבלים ועכשיו הם שמחים. אבל זה לא רק היהודים, העיר שושן, שם העיר שושן נבוכה, ופה העיר שושן צהלה ושמחה. למה העיר שושן? העיר שושן זה הגויים. למה שם הם נבוכים? ופה העיר שושן צהלה ושמחה. המדרש אומר ככה, תראו, מקור 6. רבה פתח לפיתך להי פרשת המאחה. ברבות צדיקים ישמח העם, ובמשול רשע יענח העם. לרבות צדיקים מצמח העם, זה מרדכי ואסתר, דכתיב היו שושן צהלה ושמחה. ובמשול רשע יאנח עם, זה המן, דכתיב היו שושן נבוכה. זאת אומרת, גם העם ברחוב מסתכלים מי המנהיגים. אוקיי? שהם רואים מנהיג שהוא בן אדם מושחת, בן אדם תחרותי, בן אדם שרק חדוף אחרי האינטרסים שלו, וראינו שכולם יודעים שהמן הוא כזה, גם אוהבה וזרש אשתו, וכל שהפכו להיות חכמה וכולי וכולי, אין לו אנשים נאמנים סביבו. יש לו אנשים אינטרסנטיים שהם, האינטרס שלו, שיש לו את הכוח, זה גורם להם להיות סביבו. אף אחד לא מעריך את המן בגלל המידות הטובות שלו. הוא בן אדם בעל כוח, בעל כוח פוליטי מאוד חזק, ולכן כולם איתו. אבל כולם יודעים שהוא בן אדם מושחת ובן אדם זה. אז שבן אדם כזה מושך בחוטים, ומקדם עכשיו איזשהו מהלך כזה של להשמיד את היהודים, היו שושן נבוכה, מה הולך פה? אבל שבא צדיק כזה כמו מרדכי, אדם שמעריכים את המידות שלו, הוא יושב בשער המלך הרבה שנים, אנשים מכירים אותו ומעריכים אותו, אז שהוא מקבל את העגל לידיים, אז היו שושן צהלה ושמחה. ולכן המעבר של המלך מהמן למרדכי, לא צריך לראות אותו רק איזושהי דמות אחת שהוא מסר לה את כל המפתחות, ועכשיו דמות אחרת שהוא מוסר לה את כל המפתחות ועושה את אותה טעות, אלא זה מעבר מדמויות מסוגו של, לבחור דמויות כאלה מסוגו של המן, הפוליטיקאים חסרי המעצורים, שיקורי הכוח והתחכנים האלה, שעל בן אדם כזה אתה בוודאי לא יכול לסמוך, ואיך נתת לו את כל המפתחות, לאדם שמביא איתו אחריות והנהגה אחרת, שזה מרדכי. עכשיו רק נסיים במה באמת המשמעות הזה של הצו של מרדכי באופן קצת יותר רחב. קודם כל, הרי תראו, מה בעצם זה אמר? שהיהודים נתן להם רשות להיקהל ולעמוד על נפשם. האם בלי הצו הזה היהודים לא היו מנסים להתגונן? שבאים שונאים להרוג אותם? אני מניח שכן, אבל
לא היה להם אותו כוח.
בדיוק, זה נותן להם, זה נותן להם את האפשרות להיקהל ולעמוד על נפשם. זאת אומרת, ליצור כוחות, אבל לא סתם האומץ, זה ליצור כוחות מאורגנים שיגנו עליהם, ליצור צבא מאורגן, ליצור כוח הגנה מאורגן, לצבור נשק, כל מיני דברים כאלה, שאולי לפני כן הם היו יכולים בידיים ריקות לנסות להתגונן, לא היה מצליח להם כל כך. זה מאפשר להם את העניין הזה. וממילא, אם לוקחים את זה צעד קדימה, יש בזה איזושהי הכרה ביהודים כישות לאומית, שנותן להם, כן, קום עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, זה מכיר בהם כישות שיש לה זכות הגנה עצמית, שיש לה זכות התארגנות, שיש לה זכות, שזה דבר גם אפילו אולי אוטונומיה במידה מסוימת. שימו לב שבניגוד לגזרה של המן שנכתבה לכל מדינה ומדינה ככתבה בעם בעם כלשונו, כאן נוסף גם ואל היהודים ככתבם וכלשונם. זאת אומרת, היהודים מוכרים כאן ככביכול המדינה 128. כן? הם מוכרים כאן כישות לאומית מדינית שיש לה זכויות בפני עצמה, וזה מאפשר, תחשבו, אולי התארגנויות פיראטיות של פרטיזניות נקרא לזה, שהם היו יכולים לנסות להתארגן. כאן זה התארגנות לגיטימית בשם המלך, מוכרת על ידי המלך כצבא מאורגן, וזה כמובן משנה את כל התמונה. דרך אגב, דעת מקרא אומר, מה זה אל היהודים ככתבם וכלשונם? זה לפחת יהודה, יהודים זה פחת יהודה, זאת אומרת, מי שיושב בארץ ישראל באותו זמן, שאם אתם זוכרים, דיברנו על זה שחלק מהגזרה של המן זה אולי גם עצירת בניין המקדש. ולכן היהודים שם גם יכולים להתארגן כפחה של המלך, שיש לה מעמד בפני עצמה. גם כתוב ש אשר נתן המלך ליהודים בכל עיר בעיר כאן להמון נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חילם ומדינה הצרים. אותם, זאת אומרת, אולי לפני כן הייתה להם רק רשות להתגונן, אבל לא לתקוף את ההתארגנויות האנטישמיות, כן? זה יש לזה גם רשות לתקוף, אולי גם כפעולות מנע, זאת אומרת, לא רק כהגנה עצמית בזמן שהגויים באים לתקוף, אלא כפעולות מנע לצאת ולחסל חוליות ולחסל התארגנויות אנטישמיות, מראש. ואולי גם, זה תלוי איך מסבירים טף ונשים, למה להרוג את הטף והנשים? יש פרשנות שאומרת שמדובר אולי גם בפעולות נקם. זאת אומרת שכשיבואו אותם צרים לחסל את היהודים, אפשר לתת להם גם מכת נקם אפילו, של טף ונשים. אם מדובר רק על מכת מנע, אז מפרשים, זה השאלה איך לפסק את המשפט. להשמיד, להרוג ולאבד את כל חלעם ומדינה, עצרים אותם טף ונשים. זאת אומרת, גם להשמיד את הטף והנשים, או להגיד שזה להשמיד, להרוג ולאבד את כל חלעם ומדינה, עצרים אותם, את היהודים, טף ונשים. אלה שרוצים להרוג את הטף והנשים היהודים, אנחנו יכולים להשמיד, להרוג ולאבד אותם. אבל זה בעצם מכוון רק כלפי ההתארגנויות הצבאיות האלה. יש כאלה שמפרשים שאולי היהודים גם מקבלים תגבור מצבא הממלכה, שגם יגן עליהם. שזה אפילו מעבר להתארגנויות של היהודים להגן, אלא חילות המלך הם עכשיו עומדים בצד של היהודים, במקום לעמוד בצד של אלה שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד. ובמידה מסוימת אולי אפשר לראות פה גם צעד ראשון, אם דיברנו על ירושלים, ועל פחת יהודה, כן, שמקבלים את הרשות הזאת, אולי זה כבר צעד ראשון, הרי כמה שנים אחרי זה, תלוי לפי המניינים השונים והחשבונות השונים, נחמיה מקבל את הרשות לעלות לירושלים ולבנות את חומת ירושלים, ושמה גם להעמיד חיל הגנה. הרי יש לו שם, הוא תקפו אותם צרי יהודה ולא נתנו לבנות החומה, והוא הקים שם חיל הגנה, שהיו חלק בונים וחלק שומרים שם, כן? אז איפה מתחילה הרשות הזאת ליהודים להתארגן צבאית? זה מתחיל כאן. מזכיר קצת אולי, אני יודע, את הגדודים העבריים שהיו בצבא המלך, כן? ולאט לאט אחרי זה הופכים להיות הבסיס אולי להגנה ולכוח צבאי, שאחרי זה הופך להיות צהל. עכשיו, צריך לשים לב גם אם דיברנו על זה שבגזרה של אמן, אני חוזר רגע לתגובות אחרי זה לצו של העיר שושן צהלה ושמחה למשהו שהוא גם נראה יותר טוב מהגזרה של אמן, גם כלפי האנשים ברחוב, לא רק כלפי היהודים. אם אתם זוכרים, בגזרה של אמן דיברנו על זה שאמן די מסתיר את הכוונות שלו. זאת אומרת, יוצא איזשהו צו של להיות עתידים ליום הזה, נכון? שכל העמים, כן, כתוב שם בסוף פרק ג' פצ'קן כתב, לנת ענת בכל נעמי הגלוי יכול להיות עתידים ליום הזה. הולך לקרות משהו, לחש דרבנים אלא פחות, הוא כתב מעטפה עם פלומבה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אז יש מאוד עמימות סביב הגזרה של המן. לעומת זאת, הגזרה של מרדכי היא פתוחה לכולם. נכון? אין פה שום, בצ'קן הכתב נתן לנו חולים, נתן גלוי לכל העמים, ולהיות הדים, היהודים הדים ליום הזה לנקם אויביהם, כולם יודעים מה יש, יש שקיפות, ולכן גם זה חלק ממה שמראה לכולם שיש פה הנהגה אחרת. אולי בגלל זה גם רבים מעמי הארץ מתייהדים, לא ראינו תופעה כזאת אצל אמן, שהיהודים פתאום מסתירים את יהדותם, רוצים להפסיק את יהדותם. וזה מצד אחד נפל פחד מרדכי אליהם, אבל מצד שני אולי גם בגלל התחושה שיש פה איזשהו ביטחון. רק רוצה לסיים עם עוד דבר אחד. הגמרא אומרת, מקור 5 מפרשת, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. אמר רב יהודה, אורה זאת תורה, וכן אומר כנר מצווה ותורה אור. שמחה זה יום טוב, וכן אומר ושמחת בחגיך. ססון זו מילה, וכן אומר סס אנוכי על אמרתך. יש דרשות למה אמרתך זה מילה, כן? משמע שאמרתך זה מילה, כתוב שם, ויאמר השם אל אברהם, השם בי. ועיקר, אלו תפילין, וכן אומר, ארוך עולם הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירום ממכה. בתניה, רבי אלעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. רש"י מסביר ככה, מה העניין פתאום בכל המצוות האלה, ביהודים על הרב חבסון ועיקר? רש"י אומר, הורה זו תורה, שגזר עליהם המן שלא יעסקו בתורה. זהו יום טוב, קיימו עליהם ימים טובים. זו מילה ועל כל אלה גזר. זאת אומרת, שיחד עם הגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד, היו גזרות על המצוות. הרי דתיהם שונות מכל העם, ודתי המלך אינם עושים, נכון? דרך אגב, אנחנו יודעים שאנחנו משווים את המן בדרך כלל לנאצים, להיטלר, נכון? שהמטרה שלה הייתה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אנחנו יודעים שיש לנו, עשינו עכשיו בפורים, עשינו סעודה, בניגוד לחנוכה, שאין, הסעודה היא רשות, כי בחנוכה הגזרה היא על המצוות, על התורה, ובפורים הייתה הגזרה על הגוף, נכון? הרמב״ם כותב בשם אביו על הפסוק, באיגרת תימן הוא כותב ליהודים, על הפסוק שנאמר בישעיהו, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון אשר תבוא איתך למשפט תרשי, שיש לנו שני סוגים של גזרות של גויים. יש כל כלי יוצר עלייך, אלה שירצו להשמיד אותנו פיזית, וכל לשון אשר תבוא איתך למשפט, זה אלה שירצו לבטל את הדת שלנו, לבטל את התורה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיצא אותנו גם מאלה וגם מאלה. עכשיו, המן לכאורה בא על הגוף, אז מה כתוב פה שהוא גזר שהם לא יעסקו בתורה ועל המילה וכו' וכו'. אנחנו יודעים שגם אצל הנאצים, יימח שמם, למרות שהם לא גזרו, המטרה העיקרית שהם לא הייתה לגזור על התורה, אלא באמת פשוט להשמיד, להרוג ולאבד, ולא אכפת להם היהודי הזה שומר מצוות או לא שומר מצוות, שום דבר כזה לא שינה להם. ולכן דרך אגב, בסוגריים, אפשר לקרוא על זה, נכתב על זה הרבה, כשהתעוררו שאלות הלכתיות של פיקוח נפש בתקופת הנאצים, של לאכול אוכל לא כשר, של לחלל שבת על, על, על פיקוח נפש, הרי בשעת השמד צריך למסור את הנפש, לכאורה זאת שעת השמד. אבל הרבנים פסקו שזאת לא שעת השמד, שעת השמד זה שגוזרים גזרות לבטל את התורה, אומרים לך, אם אתה תבטל את התורה, אנחנו ניתן לך לחיות. ואז אתה בא ואומר, לא, לא, אנחנו יהודים, אנחנו לא חיים בלי התורה. זאת המלחמה שלנו. אבל הנאצים לא אמרו שאנחנו ניתן לך לחיות, הנאצים אמרו, אנחנו רוצים להרוג אותך. על הדרך אנחנו גם לא רוצים שקיים מצוות, אבל בעיקר אנחנו רוצים להרוג אותך. אז המלחמה איתם זה לא למות על קידוש השם, זה לחיות, להפך, בחי בהם. אז גם אצל המן זאת הגזרה, אבל בכל זאת גם אצל הנאצים אנחנו רואים, ראינו ביטול של איזה, ראינו זלזול בשריפת בתי כנסת, וראינו עוד דברים כאלה. כי שהם יוצאים נגד היהודים, הם כמובן יוצאים קודם כל נגד אורח החיים שלנו, נגד הייחוד שלנו. ולכן גם אצל המן, למרות ששוב הגזרה היא על הגוף, אנחנו רואים שחזל אומרים שהייתה פה גם גזרות, היו גם גזרות על המצוות, גם עשה חיים קשים ליהודים על המצוות. כן, הרי על זה הוא יצא למלחמה מההתחלה, שמרדכי לא יחווה ולא ישתחווה. זה מה שהפריע לו. אז המסקנה שלו הייתה להשמיד, להרוג ולאבד, אבל ודאי שהפריע לו שדתיהם שונות מכל העם. והוא גזר גם על הדברים האלה, ובהצלה הזאת הייתה הצלה גם לתורה ולא רק לגוף.
תודה רבה.